שמו את ירושלים לעיים על חורבן בית ראשון.
דברי הלביב, פודקאסט על המזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דברי הימים. א' באב, שנת 2601 לחורבן בית ראשון. אני אילן אבקסיס. שם הפרק, שמו את ירושלים לעיים, על חורבן בית ראשון, חלק א'. הפרק הנוכחי והבא אחריו יעסקו באירועים שהובילו צעד אחר צעד, לאט אך בביטחון, לחורבן בית המקדש הראשון. אגב, הלאט אך בביטחון זו חוכמה בדיעבד. בפני מנהיגי יהודה היו לא מעט תחנות יציאה במרכאות מהחורבן הממשמש הובה. אך הם העריכו שתמיכה מצרית מצד אחד והתנגדות לבבל מצד שני היא הדרך הנכונה לנווט את ממלכת יהודה באותה עת. אין בכוונתי לשפוט את אנשי יהודה באותה עת, ולו מהסיבה הפשוטה שאל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. קל לשפוט אותם על סיכלותם וקוצר ראייתם, אך זו כאמור חוכמה בדיעבד. לשאלה, היכן התחילה ההידרדרות שהובילה לחורבן בית ראשון? יש תשובות מספר. אני ממקם את נקודת המפנה במותו של אשור בניפל, אחד מגדולי מלכי אשור. תולדות האימפריה האשורית החדשה מתועדות היטב לאורך רוב שנות קיומה, אבל דווקא השנים האחרונות לא ידועות כמעט. משפע תעודות, כתובות מלכותיות ומכתבים ירד לפתע מסך אופל על האימפריה. נכון, לא נמצאו כמעט מסמכים, וכבר אמרו חז"ל שלא מצינו אינה ראיה, אבל לאור התמוטטות האימפריה והנטייה הטבעית בעת קריסת מדינה, לא לעסוק בזוטות כגון תיעוד היסטורי מסודר, ספק אם נמצא. אשור בניפל הוא בנו של אסר חדון, ועלה לשלטון בשנת 669 לפני הספירה, לאחר מות אביו במסע למצרים. בימי אשור בניפל הגיע לסיאו מה שמכונה השלום האשורי, פקס אסיריאנה. כל המרחב היה כפוף לאימפריה האשורית, שהטילה את מרותה ביעילות. התוצאה? שנות שקט ושלווה שאפשרו פריחה וסגסוג כלכליים בכל המרחב. אבל מהשיא, הדרך מוליכה רק למטה. אירוע מקראי שניתן לכרוך עם ירידת האימפריה האשורית מצוי בספר דברי הימים. ציטוט, וידבר אדוני אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו. ויבא אדוני אליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בחוכים, ויאסרוהו בנחושתיים, ויוליכוהו בבלה. וכהצר לו, חילה את פני אדוני אלוהיו, ויקנה מאוד מלפני אלוהי אבותיו, ויתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה, כי אדוני הוא האלוהים. ואחרי כן, בנה חומה חיצונית לעיר דוד, מערב על הגיחון, בנחל, ולבוא בשער הדגים, וסבב לעופל, ויגביהה מאוד, וישם שרי חיל בכל הערים הבצורות ביהודה. סוף ציטוט. מנשה נלקח לבבל, הוחזר למלכותו, וביצר את ירושלים. ביצור ירושלים הוא, בימים כתיקונם, מעשה של מרידה במלכות. אבל לא הפעם. מנשה הלך לפגוש את אשור בניפל, וקיבל את רשותו לעניין. מנשה הגיע כבסל אשורי, וחזר כבעל ברית. הסיבה לשינוי המדיניות האשורית נעוצה שני דורות קודם. לאחר מאבקים ארוכים, הצליח סרגון השני מלך אשור לכבוש את ממלכת אוררטו, עררת המקראית. ממלכה ששכנה מצפון לאשור, במזרח טורקיה של ימינו, באזור ימת ון. אבל התברר כי בניצחון על אוררטו נזרעו זרעי הפורענות. נתאר לעצמנו שלושה אנשים. א', המסוכסך עם ב', ב', המסוכסך עם א', וגם מסוכסך עם ג'. יום אחד, א' הוריד לב' נבוט חזק מדי והרג אותו. לפתע, א' ניצב מול ג', כשב' אינו חוצץ ביניהם. לאלף אין מושג מה לעשות עם ג', וג' גורם לאלף צרות הצירורות. כך למשל, האמריקנים הפילו את סדאם חוסן, ולפתע הם התמודדו עם טרור סוני ושיעי. סדאם חוסן ידע איך לטפל בהם. האמריקנים לא. כך, אוררטו הייתה מדינת חיץ בין האימפריה האשורית לבין הסקיטים והכימרים ששכנו מצפון לאוררטו בשטח שבין הים הכספי לים השחור, וצפונה להם. הסקיטים, המכונים במקרא אשכנז, והכימרים, המכונים במקרא גומר, החלו לפשוט על האימפריה האשורית ללא אוררטו שכבר לא הפריע להם. וכך, בפשיטה אחר פשיטה, הם הקיזו את דם האימפריה לאט אך בהתמדה. אשור בניפל הבין שהשמיכה שלו קצרה מדי, אז הוא נסוג מקצות האימפריה והפך וסלים לבעלי ברית. כך מנשה ביהודה, וכך נסיך מצרי בשם ניקו, הידוע מהמקרא בשם פרעון נכו. עם מות אשור בניפל ב-630 או 627 לפני הספירה, יש מחלוקת בעניין, החלה הידרדרות מהירה. ב-627 או 626 לפני הספירה, עלה לשלטון בבבל בחור בשם נבו פיל 10. נבו פיל 10 לא בזבז את הזמן, ומיד פנה לתקוף את אשור. כהערת אגב אציין שיחסי אשור ובבל ידעו עליות ובעיקר מורדות. הגם ששני העמים דיברו אקדית והיו קרובים מבחינה אתנית, הבבלים התייחסו לאשורים בהתנשאות ובזלזול. הבבלים, בעיני עצמם, היו מרכז העולם התרבותי, ואילו האשורים היו הברברים מההרים. אכבר העיר ואכבר הכפר אם תרצו. בהקשר לימינו אנו, הרי בבל זה עיראק, ואשור זה קורדיסטן. ואם תשאלו יוצאי עיראק לדעתם על יוצאי קורדיסטן, תקבלו בדיוק, אבל בדיוק, את אותה התשובה שהייתם מקבלים לו שאלתם את הבבלים לדעתם על האשורים. 2,700 שנה אחר כך, ושום דבר לא השתנה. בכרוניקה הבבלית, בסוגריים, כרוניקה היא חיבור היסטורי הסוקר אירועים מרכזיים שנה בשנה, יש שרידי מידע רב ערך על שנותיה האחרונות של אשור. וכך נכתב, ציטוט, שנה 10, לנבו פיל 10 היא שנת 616 לפני הספירה, בחודש אייר גייס נבו פיל 10 את צבא ארץ אקד, כלומר בבל, שימו לב לשימוש במונח הקדום אקד, כלומר, הבבלים הם האקדים האמיתיים, ולא המתחזים מאשור, ונמשיך, והלך על גדת הפרט. בחודש אב נערך צבא אשור לקרב בגבליני. נבו פיל 10 עלה נגדם. בחודש אב, יום י' ב', תקף את צבא אשור, וצבא אשור נסוג מפניו. הוא הנחיל מפלה כבדה לאשור, ושבו שבועים לרוב. דילגתי קצת. בחודש תשרי, שימו לב, השנה מתחילה בניסן, יצאו צבא מצרים וצבא אשור נגד מלך אקד עד גבליני. אך את מלך אקד לא השיגו ושבו כלעומת שבאו. בחודש אדר, צבאות אשור וצבאות אקד תקפו זה את זה. צבא אשור נסוג מפני צבא אקד והנחילו להם מפלה כבדה. סוף ציטוט. צבא בבל עלה צפונה ונחל הצלחות כנגד האשורים. בקטע שלא ציטטתי פה, מתוארים השלל והשבועים. שימו לב שבין תשרה לאדר, כל החורף, אין למעשה פעילות מלחמתית. נזכיר נקודה זו כשנדון על המצור הבבלי על ירושלים. ונמשיך, ציטוט, שנה 11, 615 לפני הספירה, מלך עקד גייס את צבאו והלך על גדת החידקל, באייר חנה על העיר אשור. יום כלשהו, הלוח בדיוק פגום, בחודש סיוון, תקף את העיר, אך את העיר לא לחד. מלך אשור גייס את צבאו, ומלך עקד נסוג מהעיר אשור, וחזר עד תקריטיין, העיר אשר על שפת החידקל. מלך עקד הציב את צבאו במצודת העיר תקריטיין, מלך אשור צבאו חנו על צבא מלך עקד, אשר הוצב בעיר תקריטיין. 10 ימים תקפום, אך את העיר לא לחד. צבא מלך עקד, אשר הוצב במצודה, הנחיל מפלה כבדה לאשור. מלך אשור וצבאו חזרו לארצם. סוף ציטוט. בשנה הבאה כבר נעשה ניסיון לפגוע בלב ארץ אשור. בעיר אשור בכבודו ועצמה. האל, העיר והארץ נקראו אשור. העיר עצמה, ממנה צמחה האימפריה, הייתה העיר הקדושה לאל אשור. פגיעה בה משמעה פגיעה באחד מהסמלים בהי הידיעה של האשורים. אולם, מלך בבל לא היה חזק דיו. המצור התפוגג והוא נסוג אל תקריטיין. העיר שתתפרסם בעת המודרנית כעיר הולדתו של סדאם חוסיין אל ברזני אל תקריטי. דפוק ברמות, אבל החזיק אותם קצר. 3 שניות דומיה לזכרו של המנוח. ונמשיך. מלך אשור עוד עצר כוח למתקפת נגד שכשלה. ונמשיך בכרוניקה. ציטוט. שנה 12, 614 לפני הספירה. בחודש אב, כאשר בני מדי נגד נינווה, הלוח שבור, התקדם על גדת החידקל וחנה על העיר אשור. הוא תקף את העיר, קטע שבור, הרס. הוא הנחיל מפלה נוראה על האוכלוסייה. שבועים נשבו ונלקח שלל. מלך עקד וצבאו, אשר באו לעזרת בני מדי, לא הגיעו לקרב. העיר, לוח פה שבור, ההשלמה כבר נפלה. סוף ציטוט. אבל לכל שבת יש מוצאי שבת כידוע. התקפה על אשור במערכה ה-11 משמעה נפילת העיר במערכה ה-12. הפעם למלך בבל לא הייתה יד במעל. בעלי בריתו המדים הקדימו אותו, כבשו את העיר וטבחו באוכלוסייה. עד שנבו פיל 10 בא להתבשם מההצלחה, כבר היה מאוחר מדי. מותר להניח שהאיחור בהגעה, במרכאות, נועד לנקות את הבבלים ממעשה הזוועה שנעשו בעיר. מעשה זוועה שתוארו ביובש כמפלה נוראה על האוכלוסייה. ניקוי הבבלים מרצח אזרחים נועד הן לצורכי פנים, אבל הן ובעיקר עבור האלים, שבניגוד לתפיסה דתית מסוימת היום, לא אהבו הרג אזרחים חסר הבחנה. למרות הרושם שנוצר, העיר נינווה לא נכבשה, היות וכיבושה יתואר בהמשך. כפי הנראה, מדובר על ערים סביב נינווה, כמו קלח או דור שרוקין. בשנה 13, שהיא 613 לפני הספירה, אין אירועים רלוונטיים להמשך המתקפה על אשור. נעבור עם כך לאירועי השנה ה-14. ציטוט, שנה 14, 612 לפני הספירה, מלך עקד גייס את צבאו, העבירו והלכו על גדת החידקל. לפני נינווה חנו, מחודש סיוון עד חודש אב, משך 3, שבור, ההשלמה המקובלת היא חודשים, תקפו קשה את העיר. בחודש אב, יום כלשהו, הלוח שבור, הנחיתו מכה כבדה מאוד על רוב האוכלוסייה. באותו יום, סין שר אישקון, מלך אשור, הקטע שבור, כנראה נהרג, שללו שלל רב מן העיר והמקדש, ואת העיר הפכו לתל חורבות. בחודש, שבור, לא ברור איזה חודש, אשור ובלית עלה למלכות אשור בעיר חרן. סוף ציטוט. והנה זה קרה. העיר אשור נפלה, ועתה נינווה. המערכה על נינווה לא הייתה פשוטה. קרב מצור בין 3 חודשים. לא ארוך מדי, אבל לאור עוצמת נינווה די אלים. בחודש אב, העיר נפלה. בהערת אגב אציין, שרוב קרבות המצור מסתיימים בחודש אב, שיא הקיץ. אין מים, המגינים עייפים ומותשים. זה לא מקרי שבחודש אב חווה ירושלים פעמיים. בכרוניקה נכתב בקרירות, מכה כבדה מאוד על רוב האוכלוסייה. במילים אחרות, טבח מטורף. סין שר אישקון נהרג מן הסתם, ושרידי ממלכת אשור, בראשות המלך האשורי החדש, אשור ובלית, נסוגו והתארגנו לשירת הברבור בחרן. עוד נתייחס לחורבן נינווה בהמשך, ונמשיך בכרוניקה. שנה 15, 611 לפני הספירה, בחודש תמוז, מלך אקד גייס את צבאו ויצא לאשור. סוף ציטוט. הלוח פגום בקטע זה, אך מדובר על המשך הפעילות כהכנה להמשך המערכה. ציטוט. שנה 16, 610 לפני הספירה, בחודש אייר גייס מלך אקד את צבאו ויצא אל אשור. מחודש לא ברור כי הלוח פגום, עד חודש מרחשוון התהלך כשליט בארץ אשור. בחודש מרחשוון באו האומן מנדה לעזרת מלך אקד. הם איחדו את צבאותיהם, ואל חרן נגד אשור ובלית אשר מלך באשור יצאו. פחד האויב המם את אשור ובלית ואת צבא מצרים אשר בא לעזרתו. והם עזבו את העיר ועברו, כנראה את הפרט. מלך אקד הגיע להעיר חרן, לחד את העיר, שללו שלל רב מן העיר והמקדש. סוף ציטוט. הבבלים והמדים, שכונו בשם אומנמנדה, כלומר ברברים או חסרי תרבות, לאור הטבח שהם ערכו שנתיים קודם לכן, תקפו את חרן, המעוז האשורי האחרון, ויכלו לו. פה רואים כיצד המצרים, האויב המר מאמש, הפכו לבעלי הברית של האשורים. המצרים ניסו למנוע את קריסת אשור, ומן הסתם, גם לזכות בנתח מהשלל הסורי ארץ ישראלי. המצרים נהגו לפי הכלל הידוע, עדיף החרה הישן והמוכר על פני חרה חדש. כמו בנינווה, גם בחרן, האשורים כבר היו חלשים מדי, בעיקר מהבחינה המורלית. הבבלים כבשו את חרן והציבו בה חיל מצב. ההתנגשות בין המעצמה הדרומית הנצחית, מצרים, למעצמה הצפונית החדשה, בבל, הוא רק עניין של זמן. אבל האשורים ניסו עוד פעם אחת אחרונה, ודי. ציטוט, שנה 17, 609 לפני הספירה, בחודש תמוז, אשור ובלית, מלך אשור, חיל מצרי גדול, שבור אבל כנראה בא לעזור לו, חצה את הנהר ויצא לכבוש את העיר חרן. וניצחו את חיל המצב אשר הציב מלך אקד בתוכה. לאחר שניצחו, חנו על חרן. עד חודש אלול תקף את העיר ללא הצלחה. אך לא שבו כי לעומת שבאו. מלך אקד בא לעזרת צבא, הלוח שבור, מן הסתם חיל המצב שלו, ונמשיך, ערים רבות בהרים, שבור, שלהם שרף באש. בעת ההיא צבא, שבור, כפי הנראה, צבא בבל, עד גבול עררת הלך בארץ, שבור, שלהם בזזו. חיל המצב אשר מלך אקד הציב בתוכו, יצאו עד העיר, עלו, פה זה שבור, מלך אקד חזר לארצו. השורות האחרונות פגומות, אבל התמונה ברורה. שרידי אשור ניסו, ללא הצלחה, לכבוש את החרן. חיל מצרי גדול, הכוונה לחיל ברשות פרעון נכו השני, שעלה לשלטון בשנת 610 לפני הספירה, בא לסייע לאשורים. שוב, במסעו זה לחרן, פגש נכו את יושיהו במגידו, כמסופר במקרא, ציטוט, בימיו עלה פרעון נכו מלך מצרים על מלך אשור על נהר פרט, וילך המלך יושיהו לקראתו, וימיתהו במגידו כראותו אותו. סוף ציטוט. ושימו לב לגרסת דברי הימים. ציטוט, אחרי כל זאת, אשר הכין יושיהו את הבית, עלה נכו מלך מצרים להילחם בקרקמיש, על פרט. ויצא לקראתו יושיהו, וישלח אליו מלאכים לאמור, מה לי ולך מלך יהודה? לא עליך אתה היום, כי אל בית מלחמתי. סוף ציטוט. בעל דברי הימים, בלבל בין חרן לקרקמיש, בשל קרב קרקמיש המפורסם יותר, שהתחולל 4 שנים מאוחר יותר. קרב קרקמיש נזכר בספר ירמיה, ונזכיר אותו בהמשך. לאחר מות יושיהו ב-609 לפני הספירה, עלה לשלטון בנו יהואחז, שהיה אנטי-מצרי. פרעה נכו סילק אותו לאחר 3 חודשים, ומינה את אחיו אליקים הפרו-מצרי, ושינה את שמו ליהויקים. סיבת שינוי השם אינה ידועה לאשורה. על יהויקים ומעלליו נדון בהמשך. מהתיאור המקראי לעל, היו שהסיקו כי יושיהו נכן בתבונה פוליטית מרחיקת לכת, וכי הוא הימר על הסוס הנכון, לשם שינוי לא על הסוס המצרי, וכי הוא ניסה לעזור לבבלים מתוך הבנה שהם הכוח העולה. אולם, למרות ההיגיון הנאה שבדבר, קשה להניח כי יושיהו הזעיר היה יוצא נגד נכו האדיר בהימור על בבל העלומה במזרח, שגם ככה לקח ללא מעט זמן להפיל את אשור המתפוררת. ונמשיך עם הכרוניקה. ציטוט, בשנת 18, 608 לפני הספירה, בחודש אלול, גייס מלך אקד את צבאו. סוף ציטוט. שורות במספר לא ידוע חסרות, או שזו השורה הראשונה מהלוח הבא, מעין חוליית קישור. ציטוט, האיש האוהב את נבו ומרדוך, ישמור לוח זה, ועל יוציאו לידי זר. זה נכתב בצד שמאל של הלוח. סוף ציטוט. זהו הסיום המקובל והראוי ללוח. פה בעצם ירד המסך על האימפריה האשורית, שבמשך דורות הפילה את חיטתה על האזור. אבל לא אלמן ישראל, ולימודי המזרח הקדום קוראים אשורולוגיה. נרכין ראש לזכר האימפריה האשורית, שבלעדיה המזרח הקדום היה מקום הרבה יותר משעמם, והתנך היה הרבה יותר קצר. לנפילת נינווה הגדולה והאדירה יש הדים גם במקרא. גודלה הרב היה ידוע גם דורות אחר כך. בספר יונה, ספר מימי בית שני, שנים רבות לאחר חורבן נינווה, היא תוארה כך. קום לך אל נינווה, העיר הגדולה. וכן, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך 3 ימים. כלומר, ללכת מצד לצד, צריך 3 ימים. ומספר תושביה היה גדול. ככתוב, ואני, כלומר אלוהים, לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה. סוף ציטוט. הנתונים מופרזים, אבל משקפים את גודלה העצום במונחי הימים ההם. רק לשם השוואה, נינווה בשיא גודלה, גדולה פי 6 בערך, מהעיר העתיקה של ירושלים בימינו. קבלו מושג. נפילת נינווה, שניתן להקבילה אולי, וגם זה בצמצום, לכיבוש ניו יורק על ידי דאעש, זכתה לספר מקראי שלם המתאר את האירוע. אנו נעשה עוול כבד לנחום האלקושי, ולא נקרא את כל הספר, למרות שהוא קצר יחסית, אלא קטעים נבחרים. ציטוט, מסע נינווה, ספר חזון נחום האלקושי, אל קנו ונוקם אדוני, נוקם אדוני ובעל חמה, נוקם אדוני לצריו, ונותר הוא לאויביו, כלומר לאשורים. אדוני ערך אפיים, וגדל כוח, ונקה לא ינקה אדוני, בסופה ובסערה דרכו, וענן אבק לרגליו. גוער בים ויבשהו, וכל הנהרות החריב, אומלל בשן וחרמל, ופרח לבנון אומלל. הרים רעשו ממנו, והגבעות התמוגגו, ותישא הארץ מפניו ותבל וכל יושבי בה. נחום מתאר את גדולת אדוני כהכנה לקראת מפלת נינווה שתכף תבוא. ונמשיך. לפני זעמו, מי יעמוד? ומי יקום בחרון אפו? חמתו נדחק האש, והצורים ניצטו ממנו. כלומר, חורבן נינווה היא חלק מנקמת אדוני באשורים, ודילגתי לפרק הבא. בחוצות התהוללו הרכב, ישתקשקון ברחובות, מראיהן כלפידים, כברקים ירוצצו. שימו לב לתיאור הציורי של ההסתערות על נינווה. יזכור אדיריו, ייקשלו בהליכתם, ימהרו חומתה, והוכן השוחח. שערי הנהרות נפתחו, וההיכל נמוג. היכל זה ארמון. והוצב גולתה, הועלתה, ועמהותיה מנהגות ככל יונים, מתופפות על לבביהן. ונינווה כברכת מים, מימהי, והם הנסים, עמדו עמודו, ואין מפנה. בשעתו, סנחריב הציף את בבל, ועתה הבבלים עושים בדיוק את אותו הדבר לנינווה. דילגתי לפרק ג' התטיבי מנו אמון, הישבה ביאורים, מים סביב לה, אשר חל ים מים חומתה, כוש עצמה ומצרים ואין קצה, פוט ולובים היו בעזרתך. גם היא לגולה הלכה בשבי, גם עולליה ירוטשו בראש כל חוצות, והנכבדיה ידו גורל, וכל גדוליה רותקו בזיקים, הזיקים הכוונה. זה ממשיך, אבל הרעיון ברור. סוף ציטוט. גם 200 שנה לאחר חורבן נינווה, היו שרידיה גדולים ומרשימים. קסנופון, בספרו מסע הרבבה, ואני מזכיר את הפרק 10, אני שמעתי 10, על מסע הרבבה, בדף הפרק שמתי קישור, תיאר את דרכם צפונה מבבל. ציטוט. והיוונים המשיכו את דרכם בשארית היום בבטחה, עד שהגיעו אל נהר החידקל. כאן הייתה עיר שוממה, גדולה, לריסה שמה, הכוונה לקלח, בירת האימפריה לפני דור שרוקין ונינווה, ונמשיך, ולפנים ישבו בהמדים, רוחב חומתה 25 רגל, משהו כמו 8 מטרים, גובהה 100, 33 מטרים, וכל היקפה שתי פרסאות, 8 קילומטר, היא הייתה עשויה לבנים של חרס, ובנויה על גבי יסוד של אבנים, 20 רגל גובהו. דילגתי קצת. מכאן נסעו מסע אחד, 6 פרסאות, 24 קילומטרים, אל מבצר גדול, שומם והרוס. שם העיר היה מספילה, הכוונה לנינווה. ולפנים שכנו בהמדים. טעות. קסנופון או התושבים המקומיים בלבלו בין המדים לאשורים. יסודה של חומה זו, היה של אבני קונחיות מסוטטות, 50 רגל רוחבו, 16 מטרים, ו-50 גובהו. על היסוד הזה נבנתה חומה של לבנים, רוחבה 50 רגל וגובהה 100, והיקפה של החומה 6 פרסאות, 24 קילומטר. סוף ציטוט. ועתה, אחרי שהעופות הנכשלים עלו על הצלחת, הזירה מוכנה לקרב התרנגולים המכריע בין מזרח למערב, בין מצרים לבבל. ב-605 לפני הספירה נערך הקרב המכריע על השליטה בחלק המערבי של האימפריה האשורית. בפועל, המצרים שלטו במרחב הסורי ארץ ישראלי. אבל הבבלים רצו את הפרס הגדול בכבודו ובעצמו. את מצרים. מאבק זה אכן התחולל בעיר קרקמיש אשר על הפרט. בכרוניקה הבבלית, בלוח הפגום בחלקו, מסופר. שנה 21, 605 לפני הספירה, מלך אקד בארצו, נבוכדרצר, בנו הבכור, יורש העצר, את צבא ארץ אקד גייס. הוא יצא בראש צבאו לעלות אל קרקמיש אשר על גדת הפרט. הלוח שבור, אשר חנו בקרקמיש, הוא עבר את הנהר. שוב שבור. נלחמו זה בזה. צבא מצרים נסוגו מפניו. הוא, נבוכדנצר הכוונה, הנחיל להם מפלה עד בלתי השאיר להם שריד. את שרידי צבא מצרים, אשר נמלטו מן המפלה ושלא הוקו בחרב, בפחוות חמת, השיגו צבאות אקד. הנחילו להם מפלה, איש לא חזר לארצו. ביום ההוא, עבר נבוכדרצר את ארץ חמת לכל אורכה. 21 שנה מלך נבו פיל 10 בבבל. בחודש אב, יום ח' הלך לגורלו. כלומר, אללה ירחמו. בחודש אלול חזר נבוכדרצר לבבל. ובחודש אלול, יום א', ישב על כיסא המלכות בבבל. בשנת מולכו, חזר נבוכדרצר לארץ חת, ועד חודש שבט בארץ חת התהלך כשליט. בחודש שבט הביא את מנחת ארץ חת העשירה לבבל. בחודש ניסן אחז בידי האל בל, כוונה למרדוך, הוא בן בל, וחגג את חג האקיטו, ראש השנה הבבלי. סוף ציטוט. נבופיל 10 לא יצא לקרב, אולי בשל מצב בריאותו, את הצבא הוליך יורש העצר נבוכדנצר. המצרים ספגו מפלה כבדה, והבבלים השתלטו על המרחב הסורי ארץ ישראלי. הקרב היה נקודת הכרעה במאבק בין מצרים לבבל על ירושת אשור. מה שכתבי הספורט אוהבים לכנות, משחק על 6 נקודות. הדי קרב קרקמיש נזכרים גם במקרא. ציטוט, למצרים, על חיל פרעה נכו מלך מצרים, אשר היה על נהר פרת בקרקמיש, אשר היכה נבוכדרצר מלך בבל בשנת הרביעית ליהויקים בן יושיהו מלך יהודה. דילגתי קצת. מדוע ראיתי הם החתים נסוגים אחור וגיבוריהם יוקטו? דילגתי שוב. צפונה על יד נהר פרת כשלו ונפלו. מי זה כיאור יעלה? כנהרות התגעשו ממיו. מצרים כיאור יעלה וכנהרות התגועשו מים. דילגתי שוב. עלי גלעד וקחי צורי בתולת בת מצרים. לשב הרבית רפואות. תעלה אין לך. דילגתי שוב. הדבר אשר דיבר אדוני אל ירמיהו הנביא, לבוא נבוכדרצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים. הגידו במצרים והשמיעו במגדול, והשמיעו בנוף ובתח פנחס. אמרו התייצב והכן לך, כי אכלה חרב סביבך. מדוע נסחף אביריך? בתרגום ה-70 כתוב לא נסחף אלא נס חף. כלומר ברח אפיס, השור הקדוש במצרים. אחד המעתיקים לא הבין מי זה חף וחיבר את המילים לנסחף. נהר וזה, אז זה מסתדר. דילגתי שוב. ויאמרו, קומו ונשובה אל עמנו ואל ארץ מולדתנו, מפני חרב היונה. דילגתי שוב. הוביא שבת מצרים, ניתנה ביד עם צפון. הבבלים הכוונה. אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני פוקד על עמון מינו ועל פרעו ועל מצרים ועל אלוהיה ועל מלאכיה ועל פרעו ועל הבוטחים בו. רמז לאנשי יהודה. דילוג קל. ונתתים ביד מבקשי נפשם, וביד נבוכדרצר מלך בבל, וביד עבדיו. סוף ציטוט. למרות נבואה נחרצת זו, הבבלים לא כבשו את מצרים. ולא שהם לא ניסו. גם יחזקאל ניבא לשווא על כיבוש מצרים על ידי הבבלים. ציטוט. הנני נותן לנבוכדרצר, מלך בבל, את ארץ מצרים, ונשא המונה ושלל שללה ובזז ביזה והייתה שכר לחלו. פעולתו אשר עבד בה נתתי לו את ארץ מצרים. סוף ציטוט. ידיעה בספר מלכים מסכמת את האירועים בקצרה. ציטוט. ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים, ואדי אל עריש, עד נהר פרת, כל אשר הייתה למלך מצרים. סוף ציטוט. בכרוניקה הבבלית דווח על כיבושי נבוכדנצר במערב, בדגש על פלשת כהכנה לקראת מצרים. ציטוט. שנה אחת, מלך חדש, ספירה חדשה, 604 לפני הספירה, נבוכדרצר, בחודש סיוון, גייס את צבאו ויצא אל ארץ חת. עד חודש כסלב התהלך בארץ חת כשליט. כל מלכי ארץ חת, וביניהם מלך יהודה, באו לפניו, והוא קיבל את מנחתם העשירה. אל אשקלון יצא, ובחודש כסלב כבשה. לחד את מלכה, הוציא ממנה שבויים, שלל את שללה. את העיר הפך לתל חורבות. בחודש שבט, פנה וחזר לבבל. סוף ציטוט. פלשת היא השער למצרים. יהודה היא משקוף השער. אז כל מי שמתכנן לכבוש את מצרים, חייב לשלוט בפלשת. ורצוי שגם יהודה לא תעשה בעיות. וכך, לאחר ההשתלטות על פלשת, השער למצרים, והבטחת יהודה, משקוף השער למצרים, הבבלים התכוננו לעלות על מצרים. הכרוניקה הבבלית אינה מסתירה את הכישלון הבבלי. מצוין כי שני הצדדים סבלו מעבדות, אבל הצבא הבבלי הוקע בסיני ובגדול. ציטוט, שנה 4, 601 לפני הספירה, מלך אקד גייס את צבאו ויצא אל ארץ חת. במקרה הזה הכוונה לסוריה ארץ ישראל. בארץ חת התהלך כשליט. בחודש כסלב יצא בראש צבאו ויצא אל ארץ מצרים. מלך מצרים שמע ושבור כנראה גייס את צבאו. הם לחמו בקרב שדה פנים אל פנים והנחיתו מכה קשה זה על זה. מלך אקד וצבאו חזרו ושבו אל בבל. שנה 5, 600 לפני הספירה, מלך בבל בארצו, הוא ארגן את מרכבותיו וסוסיו הרבים. שנה 6, 599 לפני הספירה, בחודש כסלב, גייס מלך אקד את צבאו ויצא אל ארץ חת. מארץ חת שיגר את צבאו והם פשטו במדבר. שללו כמות גדולה את שללם, מקניהם ואליהם של הערבים הרבים. בחודש אדר שב המלך לארצו. סוף ציטוט. הבבלים אמנם ניצחו בקרקמיש, אבל הפסידו בסיני. ומי שזוכר תמונות במלחמת ששת הימים, יודע איך נראה צבא נסוג בסיני. מעבר למכה הקשה שהנחיתו זה על זה, הרי בשנה שלאחריה מלך בבל ליקק את פצעיו. מאוד נדיר שמלך בבל לא יוצא לאיזשהו מסע. ופה נכתב שהוא ארגן את חיל הרכב שלו שספג מכה קשה נגד המצרים. בשנה שלאחריה הוא בזז כמה ערבים שהם לא באמת אתגר. מעין תעסוקה לצבא ושיקום הביטחון העצמי. המסקנה של עמי האזור ששוב סבלו מטעות אופטית קשה בשל קרבת מצרים לארץ ישראל היא בבל שהפסידה בסיני היא נמר של נייר. כלומר, ניתן למרוד ללא חשש. ומפה הדרך למרד הבא קצרה. גם יהויקים מלך יהודה הלך שולל אחרי המפלה הבבלית ומרד. נבוכדנצר לא יכל לדכא את המרד מיד. הוא ליקק את פצעיו כאמור. אז הוא שלח כוחות חצי סדירים, בלשון המקרא גדוד, להטריד את יהויקים. ציטוט, בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל, ויהי לו יהויקים עבד 3 שנים, מ-604 עד 601 לפני הספירה, וישב וימרוד בו, וישלח אדוני בו את גדודי כסדים, ואת גדודי ארם, ואת גדודי מואב, ואת גדודי בני עמון, וישלחם ביהודה להעבידו. סוף ציטוט. בקטע זה יש טעות קטנה. לא ארם, אלא אדום. א' ד' מם, בכתיב חסר. חילופי ד' ורש, גם בכתב העברי הקדום, הם תופעה ידועה. ארם לא קיימת כמעט 150 שנה. בסופו של דבר, רק ב-598 לפני הספירה, הגיע נבוכדנצר לירושלים. 3 שנים אחרי פרוץ המרד, וצר על העיר. במהלך המצור, באופן ובתזמון שהתאימו לכולם, מלבד לו עצמו, יהויקים מת. יש המשערים שאפילו נרצח על ידי מי מעבדיו שדאג לשלום ירושלים. השערה הגיונית, אך ללא אישוש. ציטוט, וישכב יהויקים עם אבותיו, וימלוך יהויכין בנו תחתיו. סוף ציטוט. יהויכין, למרות גילו הצעיר, 18, הבין מיד מי נגד מי ולמי יש את הנבוט הכי גדול בשכונה. ונכנע. הוא למעשה הציל, או יותר נכון, דחה את החורבן. דחה, כי יורשו לא היה חכם כמוהו. ציטוט, בעת ההיא, עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, ותבוא העיר במצור, ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר, ועבדיו צרים עליה. ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו ועבדיו ושריו וסריסיו, ויקח אותו מלך בבל בשנת 8 למולכו. סוף ציטוט. בספר דניאל, ספר שנכתב עמוק בתקופה הפרסית, וחלקו אף נכתב סמוך למרד החשמונאים, יש מסורת שגויה על הגליית יהויקים, ציטוט, בשנת 3 למלכות יהויקים, מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, ויצר עליה, ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה, ומקצת כלי בית האלוהים, ויביאם ארץ שנער, בית אלוהיו, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. סוף ציטוט. עדות לכניעת יהויכין מלך יהודה מצויה בכרוניקה הבבלית. ציטוט. שנה 7, כלומר 597 לפני הספירה, בחודש כסלב, גייס מלך עקד את צבאו ויצא אל ארץ חת. הוא חנה על עיר יהודה, כלומר ירושלים, בחודש אדר יום ב', זה יוצא 16 במרס שנת 597 לפני הספירה, ונמשיך, כבש את העיר ולחד את מלכה. מינה בה מלך כלבבו, את מנחתה העשירה קיבל והעביר לבבל. סוף ציטוט. בעקבות כישלון המרד, הוגלה יהויכין ועימו הוגלו רבים נוספים. מעניין לציין כי הכינוי עיר יהודה באקדית על יהודו מופיע במקרא ככינוי לירושלים, לאחר רצח אמציה מלך יהודה. ציטוט. ויסעוהו על הסוסים ויקברו אותו עם אבותיו בעיר יהודה. סוף ציטוט. ויותר מעניין שבגלות בבל עצמה, ואני מזכיר את הפרק חזרו הביתה על התערוכה בנוגע לגולי בבל במוזיאון ארצות המקרא, בדף הפרק שמתי קישור, נזכר מקום בו ישבו הגולים מיהודה בשם על יהודו. כלומר, הבבלים לקחו את הירושלמים והושיבו אותם יחד בירושלים הקטנה שעל נהרות בבל. לפי מלכים ב' הוגלו עם יהויכין 10,000 איש. לא ברור האם מדובר במספר מדויק, או שמה במספר עגול, או מספר המציין אנשים לרוב. מספר הגולים מעורר אי התאמה מסוימת. בספר מלכים נכתב כך, ציטוט, והגלה את כל ירושלים, ואת כל השרים, ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גולה. סוף ציטוט. בירמיה נזכר מספר אחר. ציטוט. זה העם אשר הגלה נבוכדרצר בשנת 7. יהודים, 3,023. סוף ציטוט. כלומר, לפי ספר ירמיה, בשנת 7 לנבוכדנצר, היא שנת 597 לפני הספירה, השנה בה אנו עוסקים, הוגלו 3,023 איש. ולפי ספר מלכים, הוגלו 10,000. בספר מלכים נזכרים בהמשך 7,000 גולים ועוד 1,000. ושימו לב לתיאור הגולים. ציטוט. והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל. 10,000 גולה, והנה פה זה נהיה מעניין, וכל החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם הארץ. ויגל את יהויכין בבלה, ואת אם המלך, ואת נשי המלך, ואת שריסיו, ואת אלי הארץ, הוליך גולה מירושלים בבלה. ואת כל אנשי החיל 7,000, והחרש, והמסגר, 1,000 הכל. גיבורים עושה מלחמה, ויביאם מלך בבל גולה בבלה. סוף ציטוט. ומאליה עולה השאלה. כמה הוגלו? ומתי? שנה 7? שנה 8? האם גולי שנה 8 כוללים את גולי שנה 7? כפי הנראה, מדובר בכמה הגליות שהובאו בצורה לא כל כך מסודרת במקורות המקראיים. העיקר פה הוא לא כמות, אלא איכות. אליטות ובעלי מקצועות מבוקשים. המלך, סריסים, הכוונה פקידים ומשרתים בכירים, המילה סריס מקורה באקדית, שרשי של הראש, כלומר המשרת הראשי, רק בתקופה הפרסית המילה קיבלה משמעות של גבר ללא אשכים, אנשי החיל, הכוונה חיילים מקצועיים, חרש, אומנים, ומסגר, פועלי מתכת. מדובר למעשה בחוט השדרה המנהיגותי והמקצועי שהוגלה מהארץ. כך מלך בבל הרוויח פעמיים. גם צמצם את יכולת המרד של יהודה, וגם הרוויח בעלי מקצועות מבוקשים אצלו בבבל. הגולים הועברו לבבל ויושבו באזורים פוריים אמנם, אך שנשמו בגלל מלחמות אשור בבל. כלומר, בבל סבלה מיתת אכלוס, והבאת גולים הייתה פתרון לא רע. פה, בנקודה זו בדיוק, החלה גלות בבל. גלות יהויכין היא הלבנה הראשונה או השנייה ליהדות עיראק. השאלה, האם זו הלבנה הראשונה או השנייה, תלויה בתשובה לשאלה, מה קרה לגולי ישראל באשור? האם הם נטמעו? סביר להניח, חלקם לפחות, או שמרו על ייחוד לאומי? ואם כן, אז מתי מעט ככל הנראה. גלות בבל היא גלות גדולה, מפוארת, מכובדת ומרשימה לכל הדעות. גלות שהנהיגה את עם ישראל לאחר חורבן הבית השני ועד תור הזהב בספרד. אזכיר כמה יהודים בבליים מפורסמים. הלל הזקן, אמוראים שיצרו את התלמוד הבבלי, כגון רב אשי, רב פאפה ועוד. הגאונים, רב סעדיה גאון, רב שרירה גאון, רב היי גאון, מייסד הקראות, ענן בן דוד, ובימינו, גיא בחור, אלי יצפן, ועוד רבים וטובים. גלות בבל חוסלה במבצע עזרא ונחמיה, בשנים 1950-1952. 2547 שנות קיום יהודי בבבל באו לקיצם בחטף. נבוכדנצר לקח, והאווירון החזיר. דיכוי מרד יהויקים היה מכה קשה ליהודה אמנם, אבל הארץ ניצלה. בינתיים, עדות לחשיבות גלות יהויכין בעיני הדורות המאוחרים, יש במגילת אסתר. ציטוט, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, איש ימיני, כלומר שייך לשבט בנימין, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. סוף ציטוט. קשה לקבל את הנתון כמות שהוא, שהרי בימי אחשוורוש מרדכי לכל הפחות הוא בן 130 שנה. אפשר להניח כי דורות מאוחרים בבבל התגאו במוצאם מגלות יהויכין. הד לכניעת יהויכין יש במשל שני הנשרים שבספר יחזקאל. ציטוט, הנשר הגדול, גדול הכנפיים, זה נבוכדנצר, בא אל הלבנון, ירושלים, ויקח את צמרת הארז, את ראש יניקותיו, זה יהויכין, כתף, ויביאהו אל ארץ כנען, בבל. דילגתי קצת. ויקח מזרע הארץ, זה צדקיהו, ויתנהו בשדה זרה, צפצפה שמו. המליך אותו, דילגתי אל הנמשל. הנה בא מלך בבל ירושלים, ויקח את מלכה ואת שריה, ויבא אותם אליו בבלה, ויקח מזרע המלוכה, ויכרות איתו ברית. סוף ציטוט. לאחר שיהויכין הוגלה לבבל, המליך נבוכדנצר את מתניה דודו, ושינה את שמו לצדקיהו. ציטוט, וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, ויסב את שמו צדקיהו. בן 21 שנה צדקיהו במולכו, ו-11 שנה מלך בירושלים, ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. סוף ציטוט. בכרוניקה הבבלית סופר, ציטוט, מינה בה, כלומר בעיר יהודה ירושלים, מלך כלבבו. סוף ציטוט. אף בספר יחזקאל נרמז האירוע במשל שני הנשרים כזכור. ציטוט, ויקח מזר הארץ ויתנהו בשדה זרה צפצפה שמו. סוף ציטוט. צדקיהו הוא בן יושיהו ואחיו מהם של יהואחז האנטי מצרי, שהומלך על ידי עם הארץ וסולק על ידי פרעו נכו כזכור. זכה אותו צדיק יושיהו, ששלושה מבניו ישבו על כיסאו, יהואחז, יהויקים וצדקיהו. אבל כשיותר מדי בנים לאותו איש הופכים למלכים באותה ארץ, יש בעיה. קצת סדר. יושיהו התחתן עם חמוטל בת ירמיהו מלבנה, אולי תל בורנה ליד בית גוברין, ונולדו להם יהואחז וצדקיהו. אולי עוד, אבל אלה המדווחים. בנוסף, נולד לו ילד בשם אליקים, שהפך ליהויקים מזבודה בת פדיה. סדר מלכי יהודה הוא כזה. יושיהו, יהואחז בן חמוטל, יהויקים בן פדיה, יהויכין בן יהויקים, וצדקיהו, דודו של יהויכין, בן חמוטל. הנחת היסוד הבבלית הייתה כזו. צדקיהו, אחי יהואחז כזכור, הוא פרו-בבלי, או לפחות אנטי-מצרי. מסקנה, בגזרת יהודה, משקוף השער למצרים, צפוי שקט, ואין מה לחשוש. הרי אנשי יהודה חשו את נחת זרועה של בבל. הם לא כאלה דבילים שימרדו שוב, נכון? לא, לא נכון. וכמו בטרגדיה יוונית, הסוף הוא בלתי נמנע. צדקיהו, בן 21 בעלייתו למלוכה, לא עמד בציפיות הבבליות ומרד. ציטוט, וימרוד צדקיהו במלך בבל. סוף ציטוט. זהו, עד כאן. שמו את ירושלים לעיים על חורבן בית ראשון, חלק א'. תודה לכם שהאזנתם. קטעי המעבר נלקחו מאגם הברבורים של צ'ייקובסקי. תודה איש יקר. במהלך הכנת הפרק, נעזרתי בספרו של מרדכי קוגן, אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל, מאות ט' עד ו' לפני הספירה. הדול הוא ilan@ilanabc.co.il. גם רשימת התפוצה וטופס צור קשר באתר ממתינים לכם. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק ובפוסטים השונים, והפיצו את שם התוכנית בקרב מכריכם וחבריכם. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף באלול, ויהיה חלק ב' של פרק זה. הפרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו באב. שם הפרק אהבה זרה, על מילים זרות בשיר השירים. פרק זה הוא הקלטה מחודשת של הפרק המקורי. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן וחיים ארמון, שעזרו לי ליצור פרק חטוב ושרירי. להתראות!